Package.
שולחים היום, מקבלים היום, ורק ב-35 שקלים.
Good package.
ככה שולחים היום, להיום. הורידו עכשיו. כפוף לתנאי השירות ולעזור עם המשתתפים.
אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים.
It's a new day in search. It's a new paradigm for search. Rapid innovation is going to come. In fact, a race starts today in terms of what you can expect. And we're going to move. We're going to move fast. We've had what?
בתחילת העשור הקודם התחילו לדבר איתכם על בלוקצ'יין, ואתם לא הקשבתם. פספסתם את העונה הראשונה של שובר שורות, ואתם לא השלמתם. זה עלה לכם בעשור שלם שאתם מסתובבים ולא מבינים על מה כולם מדברים. אני החלטתי שעם ChatGPT ו-AI זה לא יקרה לי שוב. הפעם אני הולך להבין על מה כולם מדברים. בטח עכשיו כשגוגל ומייקרוסופט גם החליטו להיכנס למשחק.
And now the question is, how is AI going to reshape the web?
אז בואו נבין ביחד, ממש בתאימה, מה זו אינטליגנציה מלאכותית, מה יקרה איתה בזמן הקרוב, ומה, אולי, יכול לקרות איתה בזמן הרחוק. אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותרת. יובל מן, עורך הטכנולוגיה של ויינט, מה זה AI?
אז AI זה Artificial Intelligence, בינה מלאכותית, וזה מושג שמתאר בעצם מחשבים שיש להם בינה, כמונו, כמו בני אדם, אבל אני חושב שהשאלה היותר מעניינת בחודשים האחרונים זה מה זה Generative AI, מה זה בינה מלאכותית יוצרת, גנרטיבית.
גנרטיבי, Generative, מלשון Generate, בינה מלאכותית שממש Generates, מייצרת משהו בעצמה.
בחודשים האחרונים כולם מדברים על ChatGPT, הצ'טבוט של OpenAI, שאפשר לדבר איתו ולתקשר איתו ולשוחח איתו, ועל דלי 2 מחולל התמונות של אותה חברה, והמודלים האלה הם בעצם AI ג'נרטיבי, שיודעים ליצור יש מאין, בניגוד לבינה מלאכותית שיודעת לכוון אותך, בווייז נגיד שיודעת לכוון אותך איך לנסוע, או בינה מלאכותית שמשפרת את התמונות שלך, או בינה מלאכותית שמפעילה רכב אוטונומי, פה יש בינה מלאכותית שיודעת לייצר טקסט, לייצר תמונות, לייצר סרטונים, לייצר מוזיקה בעצמה.
כלומר, בינה מלאכותית זה לאו דווקא דבר חדש, AI זה לא חדש, AI ג'נרטיבי זה גם לא חדש, פשוט בשנה האחרונה הייתה קפיצה אדירה, שגם שוחררה כבר ליוזרס, ליוזרים.
בדיוק, היום גם אני וגם אתה יכולים להשתעשע עם ה... תוכנות האלה שעד עכשיו היו נעולות מאחורי חדרים סגורים אצל ענקיות הטכנולוגיה.
אז למי שעוד לא פתח ChatGPT, ואני ממליץ, זה ממש פשוט, מה זה? מה קורה שם בדיוק?
אז ChatGPT זה בעצם צ'טבוט. צ'טבוט זו תוכנה שבני אדם יכולים לתקשר איתה כאילו היא בן אדם. והצ'טבוט הספציפי הזה פותח על ידי חברה מאוד מעניינת שנקראת OpenAI, חברה שמתעסקת בבינה מלאכותית, היא שחררה את ChatGPT בסוף נובמבר 2022, ומאז הוא הפך ללהיט מטורף, הגיע ליותר מ-100 מיליון משתמשים, אם אני לא טועה, כולם מדברים עליו, ובעצם זה צ'טבוט שאתה יכול פשוט לדבר איתו, לשאול אותו שאלות, אתה יכול לבקש ממנו שיכתוב לך תסריטים לסרטים שמעולם לא צולמו, אתה יכול לבקש ממנו רעיונות למסיבת יום הולדת, אתה יכול לבקש ממנו לכתוב בשבילך קוד, יש האקרים שמשתמשים בו כדי ליצור באמצעותו תוכנות זדוניות, כדי לפרוץ לאנשים למחשבים.
כלומר, הוא ממש כבר חוסך לי את העבודה, לא רק באיסוף של המידע, אלא גם בעיבוד שלה, אולי אפילו מעבר, גם ביצירה של משהו חדש.
בדיוק.
וואו. טוב, אני מודה, ידעתי את זה, כי קצת פתחתי את ה-ChatGPT, ושאלתי אותו כל מיני דברים, למשל, מי רצח את ארלוזורוב?
מי רצח את ארלוזורוב?
הוא לא היה מוכן להגיד לי.
אוקיי. Okay.
הוא אמר לי שזה נושא שנוי במחלוקת, והוא לא נכנס לזה, אבל הוא כן נתן לי את כל האפשרויות, וכדאי להתחיל לבדוק שיש לכם אליבי. אז אנחנו בטח מבינים מה היתרונות של ChatGPT, וכמה הוא מדהים ומרשים, ובכל זאת, מה בו עדיין בוסרי?
אז יש כמה בעיות עם ChatGPT. קודם כל, אתה יכול לשאול אותו את אותה שאלה כמה פעמים, וכל פעם הוא ייתן לך תשובה שונה, אוקיי? שזאת יכולה להיות בעיה.
זה אבל מראה על אינטליגנציה, ואולי אפילו על תודעה, סתם, הגזמתי.
לא, חס וחלילה. אחת הבעיות שהוא פשוט יכול לתת לך תשובות לא נכונות. למשל, אני שאלתי אותו שאלה כלשהי על הסוף של משחקי הכס, והוא פשוט המציא סוף אלטרנטיבי לחלוטין שלא קרה לסדרה. כן.
אוקיי.
עכשיו, במקרים אחרים, הוא לא רק שהוא משקר, הוא גם נותן, הוא נותן הערות שוליים, ומפנה למאמרים שמעולם לא נכתבו, ממציא שמות של מאמרים של חוקרים שלא קיימים, אז זאת בעיה אחת, ובעיה נוספת שהוא גם יכול לכתוב לך הערות פוגעניות, שוביניסטיות, גזעניות, אנטישמיות וכולי.
אגב, הבנתי בנושא הזה שמי שמקייל אותו כדי לא להיות גזען שוביניסט, הומופוב וכל מיני כאלה, זה עובדים בני אדם במדינות עולם שלישי, אני צודק?
נכון, אז באמת פורסם לא מזמן שעובדים בקניה בעצם תיגו מידע בשביל שצ'אט-ג'י-פי-טי ידע לא, בעצם לא לייצר מידע שכזה ולא להציג אותו למשתמשים, כן.
אז עד עכשיו היה ברור לנו שיש מוצר מאוד 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 מגניב, מצד שני עדיין יש בו איזושהי בוסריות, ומה קורה עכשיו? איפה זה נכנס לתחרות החדשה בתחום בין גוגל או אלפאבית לבין מייקרוסופט?
אז מאז שצ'אט-ג'י-פי-טי יצא, בעצם אחד התסריטים האפשריים שהושמעו פעם אחר פעם, שהוא בעצם יהרוג את גוגל. היום כשאנחנו מחפשים מידע בגוגל, אנחנו כותבים איזה שאילתה ומקבלים בחזרה שורה ארוכה של לינקים, ובשביל לחפש את המידע אנחנו צריכים לדלג בין הלינקים האלה ולמצוא את המידע שרצינו. אבל עם צ'אט-ג'י-פי-טי, אני יכול לבקש מצ'אט-ג'י-פי-טי, תכתוב לי בבקשה מסלול לטיול של 5 ימים בספרד, והוא יכתוב לי פשוט את המסלול הזה, אז למה אני צריך לדלג בין לינקים בגוגל אם אני יכול לקבל את המידע הזה ככה ישר מצ'אט-ג'י-פי-טי? ומה שבאמת קרה מאוד מהר, מייקרוסופט החליטה שהיא מטמיעה את צ'אט-ג'י-פי-טי, או אפילו גרסה יותר מתקדמת של צ'אט-ג'י-פי-טי בבינג, מנוע החיפוש הלא ממש מצליח שלה.
בינג, זה הדבר הזה שנפתח לי סתם כברירת מחדל, לפני שאני פשוט כותב גוגל.
בדיוק. אז אם היה לך דפדפן אדג', אז בעצם הוא פותח את בינג, ואתה משתמש...
מה זה דפדפן אדג'?
דפדפן אדג' של מייקרוסופט.
זה מה שהחליף את האקספלורר?
כן.
אני לא שמעתי על זה אפילו.
אוקיי. אז אם יש לך דפדפן אדג', שזה מה שהחליף את האקספלורר, ופתחת אותו אי פעם, אז כנראה שהוא נפתח לך על בינג, ואתה ישר עברת לגוגל והורדת חרום.
בדיוק,
מעולה. אז למנוע החיפוש הזה של מייקרוסופט יש נתח שוק של איזה 3%.
אוקיי.
הוא אמנם השני הכי פופולרי אחרי גוגל, אבל זה עדיין מעט מאוד. ובעצם מייקרוסופט מנסה להחיות אותו עכשיו באמצעות טכנולוגיה דמויה צ'אט-ג'י-פי-טי. בעצם מייקרוסופט כבר השקיעה מיליארדים רבים ב-OpenAI, החברה הזאת שמפתחת את צ'אט-ג'י-פי-טי, ולאחרונה היא הודיעה שהיא מטמיעה את גרסה יותר מתקדמת של צ'אט-ג'י-פי-טי במנוע החיפוש שלה, שזה יאפשר בעצם לבקש דברים מורכבים מבינג, והוא פשוט יענה לך כמו צ'אט-בוט.
ומתי זה צפוי להתחיל, כלומר קונקרטית?
אז בשבועות הקרובים, בינג החדש יגיע למשתמשים ברחבי העולם.
אוקיי, וגוגל נתנה לזה מענה?
עכשיו, גוגל כנראה מאוד נבלה מהדבר הזה, לפי דיווחים הכריזו בחברה על מה שנקרא קוד רד, קוד אדום, okay. מצב חירום, הזעיקו את המייסדים, המייסדים של גוגל, לארי פייג' וסרגי ברין,
שהם לא היו עכשיו באיזה אי, עשו ניסויים, משהו מוזר, בכלל לא היו באזור.
כן, הם פרשו מגוגל כבר לפני איזה 3-4 שנים.
אני ממש מבין אותם, זה בדיוק מה שאני הייתי עושה, אוקיי.
כן, הם מנצלים כראוי את הכסף שלהם, אז כן, זימנו אותם להתייעצויות דחופות בגוגל, אחרי כמה שנים שהם לא היו ממש פעילים בחברה, והוחלט להטמיע צ'אטבוט דומה בגוגל. עכשיו צריך להגיד, לגוגל יש את הטכנולוגיה הזאת.
הם גם עוסקים ב-AI ו-Generative AI, ו-Generative AI מהדור החדש שיכול ממש לייצר יש מאין?
בדיוק, צריך להגיד, גוגל היא אחת החברות הכי מתקדמות בעולם ב-AI, היא השקיעה המון המון כסף בדברים האלה, צ'אט-ג'י-פי-טי מבוסס בין היתר על טכנולוגיה שפותחה בגוגל שנקראת טרנספורמר, זה סוג של מודלים של בינה מלאכותית, פשוט לגוגל יש הרבה מה להפסיד, והיא שומרת את הטכנולוגיה הזאת מאחורי דלתיים סגורות, היא מפחדת לשחרר אותה, כי יש לה המון מה להפסיד, אם הטכנולוגיה הזאת, אם הצ'אטבוט הזה יפלוט דברים גזעניים, או שוביניסטים, או לא נכונים, זה יפגע במשמעותית. בטח במנוע החיפוש שלה שחי על הרוב המוחלט של הרווחים שלה. יש לה פה המון מה להפסיד, ולכן היא מאוד היססה להוציא את הטכנולוגיה הזאת החוצה. אבל באה מייקרוסופט ואמרה, אוקיי, אנחנו עושים את זה, ואנחנו נגנוב מכם נתח שוק, אז גוגל בעצם נאלצה להטמיע את הטכנולוגיה הזאת, שאצלה נקראת למדה, זה מודל שפה מאוד מתקדם שנקרא למדה, היא מטמיעה אותו ומשיקה צ'אטבוט שנקרא ברד.
ברד.
כן, שזה משורר או זמר נודד, משהו כזה.
כלומר, מצד אחד אנחנו רואים פה את החלק הטוב של התחרות, שזה גורם שמכריח את המונופול האדיר הזה של מנועי חיפוש גוגל להתחדש. מצד שני, אנחנו גם הולכים לספוג איזשהו נזק מהתחרות הזאת, כי כמו שאתה אומר, זה עדיין לא מוכן, ויכול להיות שיהיו לזה גם משמעויות, כי יכול להיות שהוא ישקר לנו, יתה אותנו, יקלל אותנו, כלומר לא בטוח שהמוצר הזה עדיין מספיק ראוי לשימוש.
נכון, ויש פה המון שאלות, חוץ ממה שאמרת, למשל, שאלה של איך גוגל תרוויח כסף. הרי גוגל היום מרוויחה המון כסף ממודעות שאתה לוחץ עליהן בעמוד תוצאות החיפוש. אם הצ'טבוט נותן לך את התשובה שרצית, אז למה שתלחץ על לינקים אחרים? ואם אתה לא לוחץ על לינקים אחרים, מה יעשו כל הפאבלישרס, כל האתרים האלה שנהנים כל כך מהתעבורה שגוגל שולח אליהם, איך הם ישיגו עכשיו קוראים ומשתמשים?
אבל כן קרה משהו עם גוגל שהוכיח שהמוצר עדיין לא אפוי, לא?
נכון, אז גוגל באחת הדוגמאות הראשונות שהיא פרסמה, היא כתבה שאפשר להשתמש בברד, בצ'טבוט הזה שלה, כדי לשאול אותו מה אפשר לספר לילד בן 9 על התגליות של טלסקופ החלל ג'יימס ווב.
אוקיי.
ואחת הדוגמאות הייתה שאפשר לספר לו שג'יימס ווב הוא הראשון שצילם כוכב מחוץ למערכת השמש.
אין מצב שזה נכון.
רק שזה לא נכון.
סתם, אני לא ידעתי, אוקיי.
גם אני לא ידעתי, אבל זה לא נכון.
וואלה, פשוט, וזה היה בדמו כאילו? במה זה היה?
זה היה באיזה צילום מסך שהם שחררו.
אוי, ואז מה, זה ישר הוריד את המניה ככה לאיזה רגע?
אז זה מה שהם מספרים, אומרים שהמניה של גוגל צנחה ב-8% אחרי הדוגמה הזאת, אני חושב שזה לא בדיוק נכון, אני חושב שהסיבה היא שגוגל בדיוק עשתה איזה מסיבת עיתונאים והציגה את ברד, וזה היה קצת פחות משכנע מהאירוע של מייקרוסופט, שהיה יותר מפורט ויותר מרשים, ואני חושב שהמשקיעים הגיבו לזה, הם כן חושבים שמייקרוסופט הציגה משהו יותר שלם ויותר בוגר מאשר גוגל.
אז מה צפוי לנו בטווח הזמן הקרוב? למה לחכות? שהם ישחררו את המוצרים פשוט?
כן, אז בשבועות הבאים אנחנו הולכים לראות גרסאות חדשות ושונות לגמרי של גוגל ושל בינג, והצורה שבה אנחנו מחפשים מידע ברשת הולך להשתנות באופן די דרמטי כנראה.
אז הבנו מה הולך לקרות בטווח הזמן המיידי יחסית. גוגל ומייקרוסופט הכריזו על שילוב של אינטליגנציה מלאכותית במנועי החיפוש שלהן, שגם אם היא, האינטליגנציה הזאת, מציגה יכולת מדהימה שנראית כמו קפיצה טכנולוגית, עדיין סובלת מבעיות כמו הטיות, חוסר דיוקים, אפילו שקרים. עכשיו כדי ליצור אצלכם חרדה, ולכן תלות בסדר החברתי הקיים שממנו ניזון התקשורת המיינסטרים, ננסה להבין גם מה צפוי לנו בעתיד הרחוק ומה יכולות להיות הסכנות של האינטליגנציה המלאכותית. הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
I'm very close to the cutting edge in AI and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot.
דוקטור ארז פירט, ראש המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית, אוניברסיטת חיפה והטכניון, אתה אופטימי או פסימי בנוגע להתפתחות האינטליגנציה המלאכותית בשנים הקרובות?
אם אתה שואל אותי לגבי ההשפעה שלה על בני אדם, אני די פסימי, כן. אני באופן אישי פסימי ביחס למה שאנשים עושים לאנשים אחרים, אז במובן הזה אני פסימי. יהיו דברים, ברור שיש דברים מצוינים בטכנולוגיה, קודם כל מה שהשגנו עד עכשיו זה הישגים טכנולוגיים מדהימים, בצד ההנדסי-טכנולוגי, בצד של ההשפעה על בני אדם, פסימי במובן שהיכולות יגדלו, ואני לא בטוח שאנשים, גם אלה שמאוד רוצים לשים הגבלות על הטכנולוגיה, כדי שהיא תשרת אותנו נכון, אני לא בטוח שהם יצליחו, או אנחנו נצליח, וגם אני לא בטוח שכולם רוצים לשים את ההגבלות האלה, שזה הדבר שבאמת הכי מדאיג אותי.
הגבלות בפני מה? מה הסכנות?
יש, אני לא יודע אפילו איפה להתחיל. יש דברים שאנחנו משתמשים בהם כבר היום, כמו ChatGPT ודומיו, שיש בהם סכנות מסוימות לאנשים שלא מבינים את הכוח שלהם, שלא מבינים איך הם בנויים, שלא מבינים איך להשתמש בהם, ואז זה באמת דברים כמו פייק ניוז, כמו שימושים לא נכונים, ואז כאילו אתה יכול לעשות שגיאות שיכולות להוביל ולהתגלגל את דברים, או גם רמאויות ולקבל מידע שאפשר לעשות בו שימוש לרעה נגד בני אדם, כמו, אתה יודע, איך להכין בקבוקי מולוטוב וכל אלה. זה דברים שאפשר לעשות כבר היום, אבל אני פחות מודאג מהדברים האלה, יותר מודאג מההתפתחות. ChatGPT ודומיו הם רק כאילו נדבך, צעד קטן כאילו בדרך לעוד הרבה צעדים משמעותיים שיהיו בעתיד, והם אלה שבאמת מדביקים אותי.
שמה, אתה מפחד מאיזושהי יצירת תודעה עצמאית ומלחמת רובוטים אדירה, או שזה משהו יותר מתון?
קודם כל אני מפחד מזה שאני, התחום המחקר שלי הוא פילוסופיה של בינה מלאכותית, ובעיקר אני מתמקד במכונות אוטונומיות, זאת אומרת, כאלה שיכולות לפעול לבד בלי התערבות אנושית. זה דברים שעוד אין אותם היום, אבל כשאנחנו מסתכלים קדימה 10-20 שנה ואל מה שכנראה יהיה, אז הבעיות שיעלו, שאפשר לדבר עליהן תכף, אם לא נתכונן אליהן ולא נכין, או בוא נגיד לא נדאג שחברות טכנולוגיה יעמדו באיזשהם קריטריונים או באיזשהם רגולציות, אז כן, אז אני מודאג ממכונות אוטונומיות שהסתובבו בעולם בלי מעצורים, לאו דווקא רובוטים רצחניים, אלא יכול להיות גם יעשו דברים שאנחנו לא רוצים שהם יעשו, ישתמשו במשאבים שאנחנו לא רוצים שהם ישתמשו, יחליטו החלטות לא בהתאם לאיך שאנחנו רוצים שהם יחליטו אותם, כאלה דברים.
אבל לא תמיד יהיה איזשהו מתכנת או מפעיל מחשב עם כפתור, שיכול להגיד לו, היי, אל תעשה את זה.
אז בדיוק זה לא יהיה. כבר היום, כשאנחנו מדברים על מודל שפה גדול, לא על אפליקציה שרצה אצלך על המחשב בבית, אז זה דברים שלא בטוח שקל לחבות אותם, אוקיי? נגיד, כשפייסבוק העלו את המודל שפה שלהם, או כשמייקרוסופט העלו את טאי שהפך להיות אופנסיב, אז תוך יום הם הצליחו להוריד אותם, ועדיין נעשה נזק. ככל שהמכונות האלה יהיו יכולות יותר גדולות ומתוחכמות, ככל ש... הם יהפכו להיות דברים שדורשים יותר כוח חישוב והם מבוזרים יותר. ככל שהם יהפכו להיות אוטונומיים יותר, יהיה יותר קשה לחבות אותם. וגם יש טיעונים בספרות נגד זה שאולי הם לא ירצו שיחבו אותם. לא ירצו במובן האנושי שלנו יש רצון חופשי וכולי, אלא שהמטרה שלהם, שהם ירצו להגיע אליה, תהיה בסכנה אם אנחנו נחבר אותם, ולכן הם יגנו על עצמם במובן הזה שהם לא ייתנו שיחבו אותם, אם ייתנו שיחבו אותם, הם לא יצליחו להגיע למטרה הזו. כשאני אומר את הדברים האלה, זה נשמע כאילו אני מעניש אותם באלף, אבל למעשה כבר היום, כאילו חלק מהגישות ללמידת מכונה, בנויות על זה שאתה נותן למכונה מטרה, ונותן לה גמול או פרס, אם היא משיגה או מתקדמת לכיוון המטרה הזאת. זאת אומרת, זה דברים שקיימים היום, וככל ש... ההתפתחות הטכנולוגית תגדל והם יהפכו להיות יותר מתוחכמים, אז הם ירצו אולי, ירצו לא במובן האנושי, אבל להגן על המטרה, לעשות איזושהי אופטימיזציה שהם יגיעו למטרה הזאת, ושאף אחד לא יעצור אותם בדרך.
אוקיי, worst case scenario, הם שולחים רובוט לעבר כדי לחסל את מנהיג המורדים ואת אמא שלו. אבל תגיד לי, אז מה אתה מציע מפת דרכים, כדי למנוע מאיתנו להידרדר לשם? מה צריכות לעשות או חברות הטכנולוגיה או הממשלות, כדי שכן נשתמש בטכנולוגיה האדירה הזאת, ונצמצם את הסיכונים?
אז נגעת בנקודה שבגללה אני הכי פסימי, כי תחשוב אם אתה חושב על זה, גם אנחנו, כשאנחנו מדברים בינינו, גם הממשלות של כביכול העולם המערבי, כשאנחנו מדברים על רגולציות שהן צריכות לכפות, גם אז זה מאוד קשה, אבל כשמדברים על העולם, על ממשלות, על אנשים ללא ממשלה, שהטכנולוגיה הזו יכולה ליפול לפתחם, אז זה נשמע לי הרבה יותר, כמעט על סף הבלתי אפשרי, שגם אם נגיע להסכמה לגבי רגולציה, או דרכים נכונות לפתח את התוכנה הזאת, אז כולם יפעלו בצורה הזאת. זה מה שהכי מדאיג אותי.
אז זה גם מה שהכי מדאיג אותי עכשיו.
כן.
בסדר גמור.
כן.
דוקטור ארז פירט, המון המון תודה לך. יובל מן, בחזרה אליך, עד עכשיו דיברנו על Generative AI, ועל המשמעויות בטווח הזמן המיידי, בו קצת נפנטז, או אפילו להפך, מה צפוי לנו בעתיד?
תראה, זה הגביע הקדוש של עולם הבינה המלאכותית, זה מה שנקרא AGI, בינה מלאכותית כללית, שזאת בעצם בינה מלאכותית ברמה שלי ושלך, שיכולה לבצע כל משימה שאני ואתה.
שלי, קשה לי.
כן. ברמה שלי. ובעצם OpenAI, החברה הזאת שמאחורי ChatGPT, זוכר? הם בעצמם אומרים, המטרה הסופית שלנו היא לפתח AGI בצורה בטוחה שתועיל לאנושות. ועכשיו אחת השאלות הגדולות היא מתי זה יקרה, מתי אנחנו נראה רובוטים או בינה מלאכותית שיודעת לעשות כל מה שאני ואתה יודעים לעשות, ואולי תזרוק אותנו מהעבודה שלנו.
ראיתי ניתוח מעניין של, אני חושב שזה היה סטיב ווזניאק, זה אחד
מהמייסדים של אפל.
אפל. והוא אמר שלדעתו זה לא יוכל לקרות, שוב, זה אני ככה מביא את המילים שלו במשפט, שזה לא יוכל לקרות כי אנחנו עדיין לא יודעים איך המוח האנושי עובד, ולכן לא נדע לשכפל אותו. אבל זה מה שהוא אמר, אני כן.
נכון, אז אנחנו רואים היום שהבינה המלאכותית עושה דברים מאוד דומים למה שאני ואתה עושים, בלי להיות כל כך חכמה, בלי שאלה את המוח האנושי. ואחת השאלות היא באמת, מתי נראה את ה-AGI הזה, אם באמת נראה אותו אי פעם, אבל אם עד לפני שנה אנשים היו אומרים, זה חלום רחוק, זה לא יקרה אף פעם, אני חושב שהיום יש הרבה פחות ספקנות לגבי זה, שזה מתקרב אלינו.
מעולה, כלומר, אימאלה. יובל מן, תודה רבה לך.
תודה.
אחת הסיבות המרכזיות שכולם מסביבכם מדברים על ChatGPT, היא שהוא ממש, אבל ממש נגיש. תיכנסו לגוגל או לבינג, תכתבו ChatGPT, תירשמו ותתחילו לדבר איתו. זו חוויה משנה חיים. וכמו כל חוויה משנה חיים, אחרי כמה ניסיונות, תבינו את הקטע, תחושו אנטי-קליימקס, ירידה בדופמין, וחזרה לאירור בשגרה של החיים ואפסיות הקיום. אני אישית ממליץ, באמת, תיכנסו לזה, תתחילו לדבר איתו, זה מעניין. אגב, דוגמה לגבולות של ChatGPT, היה אפשר לראות לא מזמן בניסיון שלו להתמודד עם כתיבה קומית. כמה חבר'ה בשם מיסמאץ' מדיה יצרו פרק אינסופי של סיינפלד שנכתב כולו על ידי ChatGPT. נכנסתי, צפיתי, הבדיחות שם לא עובדות. הן באמת, הבדיחות פשוט לא היו הומור, אלא משפטים כמעט גנריים. ואחריהם, קהל סיטקומי שצוחק. בדיוק, לגמרי כמו פרק של סברי מרנן. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו, הפעם על אילון מאסק. חפשו את הפרק, הקיסר החדש של האינטרנט. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת אישי שנר ושרון קידון. תחקיר, הפקה ועריכה, אלי שימוני וגיא סלם. את כל הפרק הזה כתב ChatGPT. אני יואב רבינוביץ', סתם, זו הייתה בדיחה, זה אני כתבתי אותו, בלי אינטליגנציה ולא מלאכותית. יאללה, ביי.